הרב בני לאו.
ארבע המילים האחרונות של פרק כ"ד, וימרוד צדקיהו במלך בבל, מחביאות דרמה גדולה. הרי עקרונית, אם צדקיהו היה מחליט להישאר נאמן לבבל, יכול להיות שהיינו שורדים כמדינה אוטונומית בתוך מדינה גדולה, ירושלים אשר לבבל. הרי זה היה כל חזונו של ירמיהו, תיכנעו, תורידו פרופיל, למה אתם צריכים עצמאות אם אתם יכולים לשרוד ללא עצמאות? תהיו מדינה קטנה שנאמנת למדינה גדולה, ותשמרו על הנאמנות הדתית שלכם והתרבותית שלכם, ואולי גם הקהילתית שלכם, ותישארו בירושלים. גזירת גורל שירושלים תחרב? ירמיהו לא מאמין לזה. ירמיהו מאמין שעד הרגע האחרון, אם צדקיהו ייכנע לבבל, יישאר נאמן לבבל, ישלם בסך הכל את המיסים לבבל, לא יקים צבא, לא ימרוד, לא יעשה שום דבר, אז הכל יהיה בסדר, ירושלים תישאר על תילה. זה היה חלומו של ירמיהו, אבל צדקיהו לא יכול היה לעמוד כנגד הרוחות הסוערות שסערו בכל האזור. כאן הפרק שלנו לא נותן לנו מאומה מהדרמה הגדולה הזאת, איך כל עמי האזור בהנהגתה של מצרים, יחד עם עמון ומואב, יחד עם מדינות אחרות, יצרו קואליציה אזורית שעניינה של הקואליציה למרוד בבבל, לא לקבל את עולה של בבל, לנסות להדוף את בבל. אנחנו כבר נמצאים עכשיו עוד 11 שנה למלכותו של צדקיהו. אנחנו יודעים שהמרד של צדקיהו לא היה בבת אחת. הוא התלבט מאוד, הוא התחבט מאוד. ירמיהו אמר לו, לא, לא, לא למרוד. פתאום בא נביא אחר, חנניה בן עזור, צועק, כן, כן, למרוד. ולך תדע מי נביא שקר ומי נביא אמת, מאיפה אתה יכול לדעת, איש צעיר צדקיהו, סופו של דבר האווירה הלאומית המיליטנטית ניצחה אותו, והוא החליט למרוד בבבל. המרידה של בבל הולידה בבת אחת את המסע הגדול הגדול של נבוכדנצר על ירושלים. המסע הזה מתואר פה בקצר צרה, שהוא בא בחודש העשירי בעשור לחודש בשנה התשיעית למולכו. עכשיו אנחנו יכולים לתעד את זה ממש, אנחנו יודעים את השנה 587, זה השנה השמינית, ואז 586 הוא מסיים את המצור, ובשנים האלה, במצור הזה, הוא מסיים את ירושלים. התיאור של המצור פה והרעב בירושלים הוא קטן מאוד. פסוק אחד, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. זה מספיק. ברגע שאין לחם, האנשים נגמרו. המצור הזה נגמר. אנחנו יודעים, יש לנו את עשרה בטבת, שאנחנו מדברים על ראשית המצור. יש לנו את י' ז' בתמוז, שמדברים על החומות שפרצו. ויש לנו את תשעה באב, השריפה הגדולה. כשאנחנו קוראים את התאריכים פה, התאריכים טיפה שונים. התאריך הראשון בחודש העשירי, בעשור לחודש, זה באמת התאריך של עשרה בטבת. בא נבוכדנצר וחילו, וייחן ויבנו דייק. בספר יחזקאל, אנחנו קוראים ממש את נבואת עשרה בטבת. העיר באה במצור עד השתי עשר, כלומר עד שלוש שנים, שנתיים וחצי לפי התיאור הזה. לפי הלימוד בספר ירמיהו, אנחנו מבינים שהייתה הפוגה בתוך המצור, אבל לא ניכנס לסיפור הזה כאן עכשיו. סופו של דבר, ותיבקע העיר. ותיבקע העיר, ויש פה תמונה כל כך עצובה. אנשים כבר לא נלחמו. הכסדים שהם הבבלים נכנסים אל עם מותש, עם שהרעב הפיל אותו. ואז אנחנו רואים את המלך עצמו בורח. המלך צדקיהו בורח דרך הערבה, הכוונה היא לכיוון מזרח, תופסים אותו בערבות יריחו, ואז מתעללים בו התעללות איומה. המטרה שלהם זה לגרום לו לאבד את דעתו. הם תופסים אותו, מעלים אותו למשפט כאילו, משפט אל המלך, אל נבוכדנצר, קודם כל שוחטים את בניו לעיניו. התמונה האחרונה שרואה צדקיה מלך יהודה בעיניו, התמונה האחרונה היא של ילדיו נשחטים, ואז מעברים את עיניו. עם החושך הזה הוא צריך לחיות, וככה מביאים אותו בנחושתיים לבבל. אתם זוכרים איך הביאו את יחוניה, יחוניה האחיין שלו, הביאו אותו ממש VIP בלימוזינות? לא. את צדקיהו מביאים בנחושתיים, בהשפלה איומה. ועכשיו מגיע הטבח הגדול, כלומר הקילר הגדול, הרוצח הגדול, נבוזרדן, רב טבחים, מגיע ומחסל, שורף את בית השם, שורף את בית המלך. תחשבו, אנחנו מדברים על בית שלמה, אתם זוכרים איזה יופי, אתם זוכרים את בית העצים, יער הלבנון, אתם זוכרים את היכל של המלך ואת היכל בית השם, ואת כל החומרים, ואת ים הנחושת, הכל, הכל, שורפים הכל, חומות ירושלים נצאו, הכל הולך. יתר הנשארים בעם, אשר נפלו על מלך בבל, מה זה נפלו על מלך בבל? אלה שהרימו דגל לבן, הוא מגלה אותם, ורק משאיר מהשארית של השארית. הוא משאיר בארץ בשביל להכיל את הצבא שמסתובב פה. הוא משאיר אותם לקורמים וליוגבים. את כל הנחושת, את יום, את כל היופי, הכל, הכל לוקחים לבבל, לא משאירים שום דבר. התיאור של הפרק שלנו הוא תיאור שמקלף את ירושלים מיופיה, פשוט הולך ומגרד אותה עד לעומק. ואז הוא לוקח איש, נבוזרדן, רב טבחים, לוקח את כולם לבבל, הוא לוקח איש אחד. האיש הזה, גדליה בן אחיקם בן שפן, מפקיד אותו על שארית שארית הפלטה. מי זה האיש הזה? מי זה האיש גדליה בן אחיקם בן שפן? אנחנו מכירים את המשפחה הזאת. המשפחה הזאת היא המשפחה היחידה שהייתה נאמנה לגמרי לירמיהו, ובעצם אם אנחנו חושבים מה זה אומר נאמנה לירמיהו, נאמנה לעמדה הפוליטית שאומרת לא למרוד בבבל. אם תרצו, אני לא בטוח שזה עד כדי כך, אבל מפלגה פרו-בבלית, בוודאי אנטי-מרד, מפלגה שרצתה להתפייס עם בבל, וכנראה המודיעין הבבלי יודע טוב טוב מי באדם ומי נגדם, והם אומרים עכשיו מי שיעמוד על המשמר, מי שיהיה נציב מטעם בבל על שארית הפליטה המורדת היהודית, יהיה גדליה. עכשיו אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה המפלגה המורדת, כמה האנשים שמרדו בבבל, כמה הם אהבו את גדליה בן אחיקם בן שפן הסופר. וישמעו, אומר לנו הפרק שלנו, כל שרי החיילים, הנשים, שיפקיד מלך בבל את גדליה, אז הם אומרים, לא, 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 אנחנו לא נקבל את זה. ואז באה משלחת, שכנראה מוזמנת אל גדליה הנציב, לאיזושהי סעודה לראש שנה. הם באים אליו בחודש השביעי, 10 אנשים, במשלחת הזאת יושבים עם גדליה, גדליה לא לובש שכפ"ץ, גדליה לא מתכונן, גדליה יודע שכבר נכבטה אש המרד, הוא יודע שאין יותר מורדים, הוא יודע שכל שארית הפלטה מנסה לשרוד כקורמים ויוגבים, איכשהו לאחוז עדיין בארץ ישראל, עדיין לשמור על ירושלים, למרות שירושלים חרבה, אבל אדמת ירושלים עדיין מניבה את פירותיה. ואז הם באים ומכים את גדליהו, הורגים אותו ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו מרד. יש פה ממש חיסול טוטלי של המשלחת של ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה. הנה הסיפור, זרע המלוכה. אנחנו בעצם שומרים על איזה קנאות לאומית. זרע המלוכה מבית דוד רואה את גדליה הבוגד, אם תרצו, השתול מטעם מלך בבל, ובקנאות, קנאות לאומית, רוצחים את גדליה, ובעצם מבעירים מחדש את שארית הפלטה. הם לא יכולים להישאר. כאן אצלנו בפרק יש פסוק אחד, ויקומו כל העם מקטון ועד גדול, ושרי החיילים, ויבואו מצרים כי יראו מפני כסדים. הסיפור הגדול הגדול נמצא בפרק ענק בירמיהו, שנצטרך להגיע לשם, שמתאר את ההחלטה הזאת לרדת למצרים. זאת לא הייתה החלטה קלה. אתם מבינים שהמשמעות היא נטישת ארץ ישראל. והנה לנו כמעט הפסוק האחרון, לא של התנ"ך, אבל של סיפור אחיזת ישראל בארצו. נכנסנו ממצרים, דרך משה רבנו והר סיני, אל יהושע בן נון, אל תקופת השופטים, תקופת המלוכה, עברו מאות מאות רבות בשנים. ואנחנו נמצאים עכשיו, איפה? במצרים. יצאנו ממצרים, חזרנו למצרים. כאילו באיזשהו מעגל שסובב סובב, חזרנו לנקודת ראשית. מפה נצטרך להתחיל לבנות משהו חדש. בית ראשון נסתיים. בית ראשון הסתיים, מלכות יהודה נסתיימה, 140 שנה אחרי מלכות שומרון, אין יותר עם שיושב בארצו, שארית הפלטה גלתה, זו הסיבה שאנחנו שומרים על יום תענית של צום גדליה. צום גדליה זה לא רק בגלל שאנחנו כל כך אוהבים את גדליה, יש הרבה חשבון לעשות עם גדליה אולי, אבל אין חשבון על העזיבה, יום שבו בטל היישוב הישראלי והיהודי, על כל שבטיהם, בטל היישוב מארץ ישראל. ואז אנחנו לוקחים נשימה, והפסוקים האחרונים מעיפים אותנו קדימה לאיזה סיפור, חוזרים לבבל, ובשבעה לחודש, ב-37 שנה לגלות יהויכין, פתאום מגיע אוויל מרודח מלך בבל, ונושא את ראש יהויכין מלך יהודה מבית הכלא. איך זה נשמע לנו? ממש כמו סיפור יוסף מבית האסורים, אולי כמו איזה סיפור של סינדרלה. פתאום יש לנו איזה מלך חדש שמקבל מעמד גבוה. יהויכין מקבל כיסא מעל כל הכיסא של המלכים שאיתו בבבל, והוא מקבל מעמד, והוא מקבל משכורת, והספר שלנו נגמר ביהויכין על הגובה, בבבל, עדיין שום הנאה אל ארץ ישראל. בשביל זה אנחנו נצטרך לדלג רחוק רחוק בתנ״ך, אבל קרוב קרוב בזמן אל ימי העלייה של הצהרת כורש, של חגי, של זכריה, של עזרא ונחמיה. חזק, חזק ונתחזק.